סדר רביעי, בית מדרש אקטואלי עם אבי ממרן.
לילה טוב למאזינים שאיתנו, סדר רביעי כאן מדי יום רביעי בכל חי, שמחים להיפגש שוב. אנחנו כאן שעתיים עד השעה אחת, כשבאמצע יש לנו את יומן חצות שמסכם את חדשות היום. פנחס בינדר הטכנאי שלנו, נתי שולמן הערב איתנו כרגיל בהפקה, והתוכנית שלנו למי שמזדמן אליה בפעם הראשונה מורכבת מכמה חלקים. אנחנו עוסקים בחלק השני של התוכנית בנושאי אקטואליה והלכה, השקה שבין עניינים אקטואליים בני זמננו, ולנסות לאתר את ההלכה על פי המקורות שלהם, החל מחזל ומטה ועד ממש רבותינו בדורות האחרונים. כשאתם מאזינים שותפים לשיח, לחשיבה, להבנה של הנושאים האלה, ועוד מעט נציג כאן את השאלות שבהם נעסוק הלילה. יש לנו גם את החלק שבו אנחנו כל פעם ככה מתמקדים באיזה נושא ומנסים לנתח אותו לעומקו ולהבין את משמעותו. נושאים שהמכנה המשותף שלהם, שאנחנו מדברים עליהם הרבה, משתמשים בהם הרבה, מנופפים בהם כמעט כל יום, אבל לעתים נדירות עוצרים וחושבים על העומק שלהם. מה באמת מסתתר מאחורי המושגים הגדולים שאנחנו משתמשים בהם ביום יום. אז אנחנו נפתח קודם כל בסוגיה הלכתית שנעסוק בה בשעה הבאה. אנחנו פותחים איתה עכשיו כשנציג לכם את כל השאלות שנעסוק בהן, ובזמן הזה עד שנגיע לתשובות ולמקורות לתשובות האלה, יש לנו ולכם המאזינים את הזמן לחשוב על השאלות, לפתוח ספרים, לנסות להבין קצת לעומק מה באמת קובעת ופוסקת ההלכה באשר לשאלות הללו. אנחנו הלילה נדבר על האזנות, האזנות סתר, הדלפות, העברת דברים בשם אומרם או שלא בשם אומרם, מקורות עיתונאים, ואנחנו נבהר כל מושג כזה ונביא את השאלות לדברים האלה וננסה להבין מה פוסקת ההלכה באשר להרבה מאוד מושגים שלכאורה חשבנו עד היום שההלכה לא מדברת עליהם, לא נוגעת לגבם, והכל כמובן בהקשר גם לפרשיות השבוע שבהם אנחנו עוסקים. אז קודם כל, אנחנו נמצאים בתקופת מלחמה, הערב הקבינט הביטחוני התכנס, ומחר בבוקר אנחנו נפתח חדשות או כלי תקשורת כזה או אחר ונשמע הדלפה מהקבינט. אחד השרים טען כלפי הרמטכ״ל שהצבא לא עושה ככה וככה, והרמטכ״ל השיב לו ואמר לו, אתה לא מבין מה שאתה מדבר. והשר השני התערב ואמר, אני יודע שחיל האוויר לא עושה ככה והוא עושה ככה. זה בסדר, זה זכותם של השרים לשאול שאלות קשות, להתווכח. הם מקבלים החלטות של חיים ומוות, חייבים לברר כל דבר, לשאול שאלות, אבל זה מודלף החוצה. מה המשמעות של הדלפה בחוץ? שר אחד, לצורך העניין, קורא כתבה על דברים שהוא אמר בתוך הקבינט, בזמן שהוא אמר דברים הפוכים לגמרי. רק מי שהדליף את התוכן, כנראה אחד השרים או אחד מהנוכחים בחדר, לקח ציטוטים ספציפיים מתוך הדברים שלו, עשה להם איזה שינוי טון כזה קצת, הוציא את העיקר, השאיר איזה משפט תפל, והנה יצא שהשר אמר דבר הפוך, מנוגד ומנותק בהקשרו, וזה קבינט. השר הזה אמר, אני הולך לטבוע את המדליף. שואלים אותו מקורביו, את מי תטבע? בוא נניח שאתה יודע מזה, אתה יכול להוכיח שזה הוא? דורש השר, אני רוצה לקחת את כולם לפוליגרף. אתה יכול לרצות. למה שאנשים יבואו לפוליגרף? כי אתה רוצה. והוא רותח מזעם ואומר, אז למה יש קבינט? למה משאירים את הטלפונים בחוץ אם בסוף הכל יוצא החוצה ויוצא בצורה אינטרסנטית? והשאלה שאנחנו נשאל כאן הערב, האם מותר להדליף דברים שנאמרים בישיבות סגורות? אם הישיבה מוגדרת כישיבה סגורה למשתתפים בלבד, האם מותר על פי הלכה להוציא דברים שנאמרו בישיבה הזו? לא בכך לשון הרע. תוכן מתוך ישיבה סגורה. מותר או אסור? ואם מישהו עשה את זה, האם אפשר לתבוע אותו בבית דין ולומר שהוא הזיק, שהוא גרם נזק? מישהו קבע שהישיבה סגורה, זה מחייב את כולם? אנשים חותמים, מתחייבים על משהו? מה אתם אומרים, מאזינים? אם אתם הייתם הדיינים בבית הדין, והיה בשר ותובע את חברו ואומר, הוא הדליף מהקבינט, ונניח שהוא מצליח להוכיח את זה. אוקיי, הדליף מהקבינט, מה הנזק? בסדר, אתה בחרת בתפקיד הזה. יש פה כל מיני שאלות ובהם אנחנו נעסוק. ואני רוצה לשאול שאלה נוספת. יושב לו חבר כנסת במליאת הכנסת, ומסתכל במכשיר הטלפון שלו, בוואטסאפ, קורא משהו שהעוזר שלו כותב. ולמעלה למעלה יש צלמים, במליאה למעלה יש יציע, ביציע הזה יש יציע עיתונאים, ויש צלם עם מצלמה טובה עם הדשה כמו שצריך, הוא מכוון את הדשה, מסדר את הפוקוס, והופ, מצלם את הטקסט שכתוב בטלפון של החבר כנסת הזה. הוא עבר עבירה הצלם הזה? מותר להסתכל? ברור. אדוני, יש בעיה, חבר כנסת שנמצא במליאת הכנסת יודע שהכל מצולם. שלא יפתח את הטלפון, הוא רואה צלמים מכל הכיוונים, שלא יסתכל. מה פתאום, אבל הוא לא לוקח בחשבון שמישהו עם הדשה כזאת גדולה ומכוונת יצליח לקרוא את מה שהוא כתב. תכלס, אם זה מגיע לבית הדין ואתם הייתם הדיינים, מה אתם הייתם פוסקים? זה יכול להיות דוגמה אחרת. חברה אחת פונה לחברתה ואומרת, שמעת שרבקה, זאתי חברה שלך, מתגרשת? מה? לא, לא יודעת איך היא מתגרשת, מאיפה שמעת את זה? אני רואה שהשארת את המייל שלך במשרד פתוח, ואני רואה שהיא כותבת לך את זה במייל, שהם פתחו אותי גירושין. מה? את מסתכלת לי במייל? מסתכלת בדברים אישיים? זה אסור. מה אתם אומרים, מותר או אסור? למה השארת את המייל פתוח פה במשרד? כל אחת שיכולה לבוא יכולה לראות. ומה הדין אם זה במסגרת בני משפחה? שבעל מסתכל במייל של אשתו, אשתו מסתכל במייל של בעלה, ותוך כדי זה הוא שומע מידע על מישהו אחר, שהמידע הזה נשלח רק לבעלה, או מידע הזה נשלח רק לאשתו. האם זה דורש את הסכמתו של בעל המייל הזה, או בעל הטלפון, או שזה לא דורש את הסכמתו? מה קובעת ההלכה? ואנחנו נדבר רגע על חיים. חיים, בחור ישיבה, הפסקת צהריים, שוכב בחדרו, ויש לו אוזניות באוזניים, שומע חזרה את השיעור, כלולי, את השיעור של הראש ישיבה. נכנסים חברים לחדר שלו, ורואים אותו עם אוזניות, ובטוחים שהם שומעים איזה, שהוא שומע מוזיקה איכותית וטובה. טוב, אמרו, במילא לא שומע אותנו עכשיו, הוא עם מוזיקה, הוא שומע עכשיו את מרדכי בן דוד באוזניות, והם מדברים עליו בחופשיות, מסתלבטים זה נקרא, כן? מלגלגים, תראה את הזה, ראית מה הוא עשה, ראית איך הוא דיבר בו. וחיים שומע את השיחה. כל מילה שהם אומרים. הוא לא הצליח לעצור את עצמו, ולא אמר מילה, והחזיק מעמד, והקשיב לשיחה עד הסוף. במשפט הראשון כבר הוא יכל להראות להם שהוא מקשיב, והם היו עוצרים מיד. הם לא אמרו לו לשון הרע. הם זלזלו בו, הם דיברו בו בצורה לא נעימה. אבל בכך שהוא עשה משחק, שהוא הראה להם כאילו הוא שומע מוזיקה והוא מנותק ממה שהם מדברים, האם הוא עשה כהוגן שהוא החזיק את עצמו? האם הוא היה צריך כבר במקום לומר להם אני מקשיב לכם? אולי תדברו עליי מאחורי הגב? מה אתם אומרים? ועוד שאלה שאנחנו נשאל כאן הערב. אנחנו מדברים על משפחה. בוא ניקח את הבעל, אתם יודעים מה? גבאי הצדקה השכונתי. שמו בצלל. גבאי הצדקה השכונתי אומר לאשתו, תקשיבי, המשפחה הזאת והזאת מהבניין ממול הם עניים מרודים. האישה סיפרה לאשתי שהם עניים מרודים והשביע אותם לא לספר. ככה הוא אומר הגבאי לחבריו בקופת צדקה אחרי שאשתו מספרת לו את זה. הם תמהים, מה, המשפחה נראית רגילה, סטנדרטית. כן, נכון, נכון, הכל כלפי חוץ, הבעל שם הוא צנוע, לא מוכן בשום פנים ואופן לספר על מצבו, אבל אשתו של הבן אדם העני הזה סיפרה לאשתי שאין להם מה לאכול. והשביעה אותה לא לספר לאף אחד. אבל היא סיפרה לי כי אני גבאי הצדקה השכונתי. תראה, אומרים לו חבריו, אנחנו מבינים, אמנם זה סיפור מעניין שהגיע דרך אשתך, אבל כסף ציבורי, זה, אנחנו לא יכולים לסמוך על בסיס כאלה סיפורים. בשביל לקבל פה מקופת הצדקה שלנו עזרה, צריך למלא טופס, צריך לשתף פעולה, צריך להביא חשבון עובר ושב, אי אפשר לתת למישהו צדקה מכספי ציבור, רק כי אשתו סיפרה לאשתך והשביע אותה לא לספר. אתם יודעים מה? יש לי רעיון. אני אבקש מאשתי שתדבר עם האישה הענייה הזאת, תדבר איתה שוב בטלפון, ואני אהיה על הקו, ואני אקשיב מהצד השני, ואז אני אהיה עד נאמן ששומע את הדברים, אני אדריך אותם מה לשאול, וככה נוכל לעזור, ההפך, זה יהיה מתן בסתר. חבריו אומרים לו, היי, היי, רבותיי, זה הזנת סתר. אתה מקשיב לשיחות של אחרים. אם היא הייתה יודעת שאתה על הקו, היא לא הייתה מדברת. ופה נשאלת השאלה לפי ההלכה, לא לפי החוק, לפי ההלכה. האם מותר להקשיב לשיחות אחרים מתוך מטרה טובה? לא להדליף, לא להוציא לג, מתוך מטרה לעזור, מתוך מטרה טובה, כשברור ששני המדברים לא יודעים שהצד השלישי נמצא פה על הקו. אבל המטרה היא מטרה טובה. עושים שידוך. הבחור מתלבט, הוא אומר לאמא שלו, אני מתלבט, אני לא יודע, משהו מוזר בדיבור שלה, אבל מצד שני, מאוד מעניין אותי להמשיך. אתה יודע מה, בוא תעשה את השיחה טלפון, ואני אקשיב לשיחה. אני אגיד לך אם הדיבור שלה מוזר או לא. המטרה היא טובה, אבל המשודכת, הבחורה, הקלה, המיועדת, לא יודעת שהאימא של הבחור על הקו, אולי הייתה מדברת אחרת. והשאלה האחרונה שלנו לערב, האם מותר להקשיב לשיחה פרטית שנשמעת בריש גלי, בקולי קולות, וזה יכול להיות בהרבה מאוד סיטואציות. יושב אדם במרפסת ושומע מהחלון שני בני משפחה רבים מהשכנים ממול, והוא צועק ומחזירים ובאם ובאם. או סיסו ושמחו אצל משפחת כהן. מה שמעתי, הוא אמר ככה, והוא ענה לו. מותר או אסור? או שברגע הזה שאני שומע את זה, אני חייב להיכנס הביתה ולסגור את החלון. או שזה בעיה שלהם, שידברו יותר בשקט, שהם יסגרו את החלונות. ומה יקרה שאני צריך להתאמץ כדי להקשיב? הם באמת מדברים רגיל, אבל הם מדברים, מתארגנים שם על איזה וורט. לא לשון הרע, חלילה. לשון הרע זה משהו אחר. אנחנו מדברים על דברים שאין בהם כוונה להרע. והבן אדם נכנס מהמרפסת, אומר אשתו, משפחת כהן סוגרים מחר וורט. מה? איך אתה יודע? שמעתי אותם מדברים. שהם עושים וורט. מה אתה מקשיב? מה אני מקשיב? סגרו את החלון. אני, יש לי אוזניים חדות, מה לעשות? מותר או אסור? מה אתם אומרים, מאזינים? אז למי שיש רעיונות, עצות, יכול להתקשר כבר מעכשיו. אנחנו בחלק השני של התוכנית עוד מעט, נעלה כבר לשידור מאזינים שיש להם מה לענות. גם מקורות אם יהיה לכם. בשעה הבאה איתנו כאן הרב חיים זאפרני. החברות היקר שביחד נלמד ונלבן את כל הסוגיות האלה מהמקורות, חז"ל, ראשונים, אחרונים, ויש תשובות כאן לכל השאלות כמובן, עד שנגיע למסקנה ונלבן דק דק מה מותר ומה אסור לפי ההלכה. 03-5093-93 03-5093-93 זה מספר הטלפון, אתם מוזמנים להתקשר. נתי שולמן בהפקה יקבל את השיחות ונעלה אתכם בהמשך. 03-593-93. יש גם מייל לתוכנית, המייל הוא קול סדר 4. קול זה K-O-L, סדר, S-E-D-E-R, 4. מספר 4, ספרה 4, strudel@gmail.com. ועכשיו לנושא שלשמו התכנסנו הערב. קצת ככה התארחו לנו השאלות ויותר מדי הרבה מאוד שאלות מרתקות שלוקח זמן להסביר אותם, אבל בואו נרוץ מיד לנושא הבא. כן, מה אומר נתי שולמן? יש מספר וואטסאפ גם כן לכתוב לנו. מספרו הוא 055-333-9393. אפשר לשלוח הערות, אפשר לשלוח תשובות, אפשר לכתוב כל מה שאתם חושבים. 055-333-9393 או בשליחת מסר באתר כל חי. טוב, בדקות שנותרו לנו אנחנו רוצים לדבר על דבר עצום, גדול ונורא שאנחנו מדברים עליו יום יום. כמעט כל אחד מאיתנו אומר את המילה הזו פעם ביום לפחות, אם לא 10 פעמים. ואנחנו מדברים על זה בערגה, קדוש ועצום ונורא, ואף פעם אנחנו לא באמת רגע מנסים הגיונית עכשיו, רק לפי השכל עכשיו, לא הרגשות, ולעצור ולחשוב, רגע, מה זה הדבר הזה? הערב אנחנו נדבר על כוח לימוד התורה. התורה הקדושה. עכשיו תקופת מלחמה. כולם אומרים להתחזק, ללמוד. מצוין. תורה מגנה ומצלה. ללמוד תורה, לקבוע עתים לתורה, הדבר הכי חשוב זה תורה ותורה ותורה וקדושה, והתורה היא אינסופית וקודש קודשים. בואו נבין רגע למה, מה מיוחד בתורה? מה כוח האדיר שתמון בספר עתיק כתוב על קלף ויש בו כל כך הרבה קדושה? אז התורה ניתנה למשה, לעם ישראל בסיני, הר סיני, ואנחנו מכירים ויודעים הכל, ובוודאי ישירות מהקדוש ברוך הוא, אין דבר למעלה מזה, התורה קדמה לבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא חזה באורייתא וברא אלמא, את כל הדברים הידועים האלה אנחנו יודעים. אבל במה מתייחדת התורה על פני כל שאר הספרים האחרים? במה מתייחדת התורה שיש בה כוח סגולי? מה הראיה לזה שיש בה כוח סגולי? ובעיקר, מה זה עושה שאני לומד תורה? מה זה נותן שאני... כן, בחור פגש אותי לפני שבועיים. אומר לי, כן, אנחנו לומדים וזהו, דיברנו קצת. אבל אני לומד על בבטרה, איך זה נוגע אלינו? הייתי רוצה ללמוד, בחור בישיבה קטנה, אני רוצה ללמוד יותר הלכה, יותר להתחיל אולי לימודי דיינות מהגיל הזה. מה? לא חלילה בזלזול, אבל בבא קמא, בבא בתרא, קידושין, מה זה עושה? איך זה עובד? מה זה? אז בואו נתחיל רגע מההתחלה. כדי להבין את זה, צריך להתחיל כמה שלבים קודם. אי אפשר להגיע ישר מהסוף. כמו שאנחנו תמיד מביאים את המשל, החולה לא יכול להיכנס לרופא ולומר לו, לפני שאני לוקח אנטיביוטיקה, אני רוצה שתסביר לי איך זה עובד. אם לא, אני לא לוקח אנטיביוטיקה. אומר לו, הרופא לך לפסיכולוג, מה? אני לא יכול להסביר לך עכשיו איך אנטיביוטיקה עובדת, אתה צריך ללמוד רפואה 10 שנים. ולהבין מה זה חיידקים, וירוסים, מה זה, ולהבין בסוף מה, איזה חומר יש באנטיביוטיקה, ואיך המציאו את האנטיביוטיקה, ואיזה בשורה הביאה לעולם, נגד דלקות, ואיך זה עובד. אני לא יכול להסביר את זה על רגל אחת. וכך הרבה אנשים שטחיים באים, שואלים שאלות, ומצפים שהתשובה היא תהיה כאן, עכשיו, קלה, פשוט, ברור. כן, מה לימוד תורה עושה? מה זה תורם לעם ישראל? מה זה נותן? אתם מכירים, זה השאלות. נו, לך תענה על זה בשתי משפטים. בשני משפטים. לא ריאלי. כדי להבין את זה צריך קצת להעמיק, צריך לחזור אחורה, גם לנו אין הרבה זמן, אבל מה לעשות, השעון רץ, אבל ננסה. ננסה בכל זאת. אם אנחנו יודעים ומאמינים, גם יודעים וגם מאמינים, ואולי נקדיש לזה תוכנית אחרת, לעצם הידיעה בקיומו של בורא העולם הכל יכול, מלך מלכי המלכים שברא את העולם, מלבד האמונה הגדולה שהדבר הזה משריש אצלנו בלב, הדבר הזה גם ניתן להוכחה מדעית, בדוקה וברורה ושכלית בתורה בעצמה, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים, בידיעה, בשכל, כן? וידעת היום, והשבות האלה לבבך. קודם כל, הידיעה צריכה להיות ברורה וחזקה. ואז זה מגיע ללב, לאמונה, למקומות הרגשיים. הקדוש ברוך הוא הכל יכול, שזה אין לו דמות הגוף, אין לו גוף, הוא משהו רוחני שאין לנו שיג ושיח, ואנחנו לא מנסים גם להבין, כי אנחנו פיזיים, השכל פיזי, העיניים פיזיות, האוזניים פיזיות, המוח פיזי, איך דבר כזה יקלוט מנגנון רוחני, זה לא מסתדר כל כך. בשביל זה צריך להיכנס לעולמות רוחניים, וזה דברים אחרים כבר. זה לא נדרש ממני לפחות, מאיתנו, זה נדרש מכל יהודי שעולה ועולה ועולה בדרגות, להגיע להשגות ולמדרגות של האריזל. אז אתה נמצא בעולם אחר, אתה נמצא במקומות רוחניים ואתה רואה את הכל רוחנית. אבל כל עוד ואנחנו כאן עם הרגליים על הקרקע ולא זכינו להיות בדרגות האלה, לא נדרש ממני כרגע להגיע למושגים האלה. אבל כן נדרש ממני להבין מה כוח התמון בתורה. ולמה זה נדרש ממני להבין? כי כשאני אבין את זה, התורה שלי תראה אחרת. כל שורה שאני אקרא בגמרא, גם על אחת כמה וכמה, שזה בבא מציעא, בבא קמא, היא תראה אחרת. אז קודם כל, בתורה יש כוח רוחני שהוא מעבר לכל הדבר הפיזי שאנחנו רואים, כן? ספר תורה, קלף, שורות, דיו, סופר, מעתיק, כותב את הספר. זה הדבר הטכני. בצירוף כל האותיות שבתורה, יצרנו יצירה חדשה שהיא יצירה רוחנית. מה זה? איך הדבר הזה עובד? אז בואו נתעמק קצת. בואו נצלול לסודות שיש מאחורי תורתנו הקדושה. וכמו כרגיל, אנחנו לא מדברים על קבלה ולא על כל מיני תורת הסוד ולדברים ליודעי חן. אנחנו מדברים בינינו, בגובה העיניים. תסביר דברים שאפשר להבין. אל תענה לי, רוחני. אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים. ספר התורה שלנו, בוודאות, מדור לדור, ועל זה אי אפשר להתווכח, מדור לדור, בן אחר בן, למעלה עולה, 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 3,300 שנה ממעמד הר סיני, לא השתנה יוד, ולא השתנה ה' ולא השתנה קוף. התורה נשארה בדיוק כמו שהיא. ספר הקוראן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מונה נכון להיום 2,672 גרסאות. 2,626.72. זה על פי האוניברסיטה העברית, מי שיכנס לחקר הקוראן, אלו גרסאות ידועות שיש לספר הקוראן. מה זה גרסה? גרסה? זה לא שבמקום אחד כתוב בית, במקום השני כתוב דירה. זה לא כזה שינה את המשמעות. במקום אחד כתוב עץ, במקום השני כתוב אילן. במקום אחד יהיה כתוב קרש, במקום השני יהיה כתוב דיקט. זה לא משנה משמעות. שינוי משמעות בין גרסה לגרסה, זה שבמקום אחד, בגרסה אחת כתוב אדם, ובגרסה השנייה באותו מקום כתוב חיה. משהו אחר לגמרי. במדינה אחת מוסלמית, רצח זה נקרא פשע על פי האסלאם, ובמדינה אחרת, לרצוח כופר זאת מצווה גדולה ביותר שיש. וכופר זה כל מי שלא מוסלמי אצל אותה מדינה. וההבדלים הם שמיים וארץ. שמיים וארץ בין אחד לאחד. העולם המוסלמי הגדול, אדיר, שופע בגרסאות והסברים. אותו דבר בדיוק הברית החדשה. ספר שלא מחייב אף אחד. יש כמובן את הנוצרים, הקתולים, ויש כל מיני... אבל אם... אנחנו ברוך השם לא מתעסקים בזה ולא צריכים להתעסק עם זה. אבל יש בנצרות עשרות ומאות זרמים וקבוצות שהתפתחו עם השנים ולקחו את הספר הזה שנקרא ברית חדשה ועשו ממנו מפה כך ושם כך ושם אחרת, ומה שלומדים בוותיקן זה שמיים וארץ בין איזשהו כנסייה, איזשהו מנזר שאני יכול למצוא לכם באיזה חור באפריקה. שמיים וארץ, גרסאות שונות, עולם אחר, התנהלות אחרת, מנהגים אחרים, תרבות אחרת, דברים אחרים. הקוראן והברית החדשה נכתבו 1500 שנה אחרי נתינת התורה במעמד הר סיני. כן, הקוראן זה בשנת 650 לספירה, אם אנחנו היום ב-2024, זה היה בשנת 650. כן, לפני 1400 ומשהו שנה. הברית החדשה קצת יותר ותיקה, ב-500 שנה קודם, שנה 60, 80, 90 לספירה, הברית החדשה נכתבה במשך כמה שנים. איך יעלה על הדעת שהספר הדתי, האמוני של העם היהודי, שהוא העם הכי קטן, שזה הספר ששרפו אותו הכי הרבה פעמים בהיסטוריה, שזה הספר שנרדף ברמה הכי קיצונית במשך ה-3,000 שנה שהוא קיים, ואין לו שתי גרסאות אפילו. אפילו לא עוד גרסה, לא שלוש, לא ארבע. אין ספר תורה לספרדים, אין ספר תורה לתימנים. איך הדבר הזה יכול להיות? היסטורית. איך זה גיוני? כל חוקר יגיד לכם שספר שמעתיקים אותו מאחד לשני, משתנה. לא ב-50 שנה, ב-1,000 שנה הוא משתנה. שימו לב בספרי הראשונים, ברשי, בתוספות, כמה גרסאות יש. אחד מצא כתבי יד של הראש, ופתאום זה שינה את הגרסה, ופה מצאו זה, ועל פי כתבי יד מקוריים, ועל פי... התורה עצמה איך היא לא השתנתה? רשי משתנה במילה פה, מילה שם, והתורה לא. רשי זה פחות מ-1,000 שנה. 3,300 שנה, אותו דבר. לא, 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 לא מסתבר, לא יכול להיות. ואני אשאל שאלה יותר קשה. הקוראן מעולם לא גורש ולא נרדף, והמוסלמים תמיד היו באותם מדינות ובאותם מקומות, ותמיד מוסלמי פגש מוסלמי, ותמיד נוצרי פגש נוצרי. אבל אנחנו יודעים הרי שהיה 1,300 שנה שבהם יהודי תימן לא נפגשו מעולם עם יהודים מפולין. הם לא ידעו שיש שם יהודים. עד שלא הגיע הרמב״ם לתימן, עם אגרות תימן, והכפירה שהייתה שם, המלחמה שלו בכל הכהני דת האחרים, מי שיקרא את אגרות הרמב״ם, על איזה ויכוחים הם התנהלו, לא ידעו בכלל שיש עולם יהודי נוסף, עזרא סופר, והיה גירוש, וכל אחד ברח למקום אחר, ולא נגלגל פה עכשיו את כל ההיסטוריה. בסדר, ב-500, 600, 700 שנה האחרונות, היה תקשורת, היה חלופות מכתבים, היו שליחים, ידעו הכל, אבל לפני 1,500 שנה, לפני 2,000 שנה, מיד שחרב בית המקדש, וכל אחד התפזר, הוא היה בטוח שהוא הקהילה היהודית האחרונה שנותרה. אלה בבבל היו בטוחים שהם העולם האחרון, זהו, נגמר. היו יודעים, בבבל יש ירושלים ובבל. אבל יהודים התגלגלו בכל העולם. ואחרי זה יהודים גם הגיעו, הראשונים הגיעו לאירופה. וכמובן, תור הזהב, כל אזור ספרד וצרפת, וחכמי מרוקו. מתי חכמי מרוקו בכלל תקשרו עם חכמי בבל לפני 1,500 שנה? והתורה לא השתנתה, לא במרוקו ולא בתימן ולא בפולין. איך זה... לא היה איזה רב אחד שאמר, רבותיי, המילה פה אדמה זה טעות, צריך לכתוב יבשה. לא היה סופר אחד שטעה והשריש טעות בספר תורה. איך זה עובד? כבר נגיע לכל התשובות האלה. אבל השאלה היא יותר קשה גם. איך אין סוף ללימוד התורה? בואו נחשוב על זה רגע. כל ספר, ויהי ספר באשר הוא, אני לא מדבר על מחקר שמתפתח, כן? הרפואה, קחו למשל את עולם הרפואה, תמיד יהיה מה לחדש. תמיד יהיה מחלה חדשה, תרופה חדשה, מכשיר חדש, פטנט חדש. המחלה הזאת לא הייתה לפני שנתיים, אז מימי לכל החוקרים עוסקים עכשיו בדבר החדש הזה. זה משהו שמשתנה. אבל איך אפשר עדיין לשבת היום בישיבה ולחדש חידושים על בבא בתרא? מה עוד לא חידשו? מה עוד לא נאמר? ארון הספרים היהודי אין לו סוף. אז איך בחור ישיבה עכשיו ששומע אותי מחר בבוקר עדיין יכול להביא איזה חידוש אדיר? ואולי הוא ימצא אותו בסוף איזה משהו דומה שכתוב באחד האחרונים או הראשונים, והוא ירקוד משמחה. אבל איך זה עובד? קחו כל ספר בעולם, נכתב, פירשנו אותו, ליבנו את הסוגיות, הבנו את העניין, סגרנו. זהו, הנה, זה הספר, אלו מפרשיו, נגמר הסיפור. וכי לקוראן ולברית החדשה יש מאות אלפי חיבורים וספרים? לומדים את זה בכלל? יש בתי מדרש לקוראן ולברית חדשה? לא, מי שרוצה להיות כהן דת, הוא הולך ללמוד. מי שרוצה להיות כומר, אז הוא נכנס לבית ספר לכמורה. אבל הוא לא מחדש חידושים. הוא לא יושב ולומד כל היום ברית חדשה. הוא לומד איך להתנהל, איך יש כל מיני זרמים בנצרות, יש את התווידועים, ויש את זה שעם המים, ויש את לא נכנס פה דברי עבודה זרה, כמובן. ובתורה הקדושה, להבדיל אף אלפי הבדלות, יקריים מפנינים אין לסוף. כל יום יוצא ספר חדש. ביאורים ומפרשים על המפרשים וביאור ההוא, אין לדבר סוף. איך? הכיצד? מה יש שם? אלו עובדות. לא דיברנו על מיסטיקה ולא על קבלה. אלו עובדות. אז בואו ככה, בקצרה, נענה על הכל, מיד אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם, סדר רביעי עם אבי ממרן.
חי תמיד איתי כוחה.
אנחנו ממשיכים וכבר נפנה למאזינים לאחר השאלות שאיתם פתחנו את התוכנית בנושא האזנות, האזנות סתר, הדלפות, הדלפות מישיבות סגורות. וכל התחום הזה של האזנה לשיחות של השכנים והאזנה לשיחות טלפון. כל הסיפור הזה מיד יתלבן כאן גם בשעה הבאה עם החברות הרב חיים זאפרני. אבל אנחנו רק מסכמים עכשיו את עוצמתה של תורתנו הקדושה. ולסיכום הדברים, יש לנו אין ספור ראיות והוכחות לוגיות שיש בתורה כוח סגולי וכוח רוחני חזק מאין כמותו. אין לסוף. הכל רמוז בתורה. יש בה כוח בלתי נדלה. של למידה שלא נגמרת אלפי שנים. והתובנה היא שאם זה היה ספר רגיל, כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, הקוראן והספרים האחרים, ספר שנכתב על ידי בני אדם, העובדה הייתה שבאמת לא על הכוח. שהיה לה עוד הרבה מאוד העתקים וגרסאות, והייתה מסתכמת בכמה ספרים, ובזה זה נגמר. כי זה דבר פיזי. זה דבר טכני, ובדבר פיזי, ככה זה עובד. זה ההיסטוריה, ככה זה עובד. כשמדובר במשהו רוחני, אין הסבר הגיוני לדברים האלה. וחייבים לזכור שאנשי כנסת הגדולה, אחרי שמשה קיבל תורה מסיני, הוא מסר על יהושע, יהושע לזקנים, זקנים מביאים, אנשי כנסת הגדולה הבינו שהתורה חלילה עלולה להשתבש. ופיתחו מנגנון שמירה על התורה. שלא יהיו לה גרסאות אחרות, שהיא לא תשתנה. המנגנון הזה החל כבר בנתינת התורה בהר סיני, מיד משה רבנו מצווה את בני ישראל, ואתה כתבו לכם, הקדוש ברוך הוא מצווה לכתוב את התורה. נכתבו 13 ספרי תורה על ידי משה רבנו. 13 ספרי תורה. 12 ספרים לכל שבט אחד, כל שבט קיבל ספר, כתב ספר. הספר האחרון היה בתוך ארון הקודש. ומתוך הספרים האלה התחילו להעתיק את ספרי התורה. והמנגנון שפיתחו אנשי כנסת הגדולה כדי לשמור עליו מורכב מכמה חלקים. האחד, ספר תורה שנמצא בו פסול, אות אחת, אות חסרה, דיבוק, ומיד נהיה ספר פסול, מכניסים אותו להיכל. כי אם לא היינו פוסלים אותו, מישהו היה מעתיק את הטעות הזאת. סופר אחר מעתיק את הטעות הזאת, והיא הייתה משתרשת, וכך היו עוד ועוד ועוד טעויות. ממילא יש בה מנגנון של שמירה שלא יוכלו להיות בטעויות. ובגלל שיש ציווי לכתוב ולכתוב, ואתה כתבו לכם, וכל אחד כותב וכותב וכותב ספר תורה, יש הרבה מאוד ספרי תורה בעולם. ולכן בפעם הבאה שיבוא איזה יהודי מעולם שעוד לא גילינו, מאיזה מדינה שעוד לא התגלתה, ויביא איתו ספר תורה שונה, נגיד לו, הספר שלך מזויף. כי הנה, לנו יש 100,000 העתקים מדויקים. אתה הבאת משהו אחר, אתה זייפת. ולכן הספר הזה מיד נהיה פסול, ממילא אין גרסאות אחרות בתורה. ובנוסף להכל, שלא תשתכח תורה ולא יהיה לה גרסאות שונות, תקנו אנשי כנסת הגדולה את קריאת התורה בשבת. בכל שבת, בכל מקום בעולם היהודי, בכל שפה ולשון, בכל מבטא, אנחנו הולכים לבית כנסת, שומעים קריאת התורה. אין את זה לא אצל ברית החדשה, ולא בקוראן, ולא בבודה, ולא בכל מיני עבודה זרה אחרים. ולמה תקנו את זה אנשי כנסת הגדולה? כדי שהבעל קורא יקרא כל שבוע ובשנה שלמה כל יהודי ישמע את כל התורה. ומה קורה שהבעל קורא טועה באיזה מילה? במקום ויומר, אומר וידבר, כל הבית כנסת קופץ. ויומר, 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 מתקנים אותו. ככה אין טעויות. ככה זה משתמר. שנה אחרי שנה, דורי דורות. ובגלל שבדבר הזה יש כוח רוחני אדיר, הנה ההוכחות כמו שפירטנו. פה ההבנה שלי, שאם אני לומד תורה, כנראה שאני עושה משהו רוחני. יש בה כוח שהוא לא כוח פיזי. זה לא טנק. טנק עושה פעולה פיזית. תורה עושה פעולה רוחנית. ומי שמנהל את העולם, את המערכת הרוחנית בעולם, זה משפיע. והכלי הזה עובד. ואין לו סוף. כמה שניסו לשרוף, לרדוף, למחוק, לא הצליחו. למה? כי זה מעל הטבע. זה רוחני. ונגמר לנו הזמן, יש עוד הרבה מה להרחיב, אה? זה לא טוב שאנחנו מתחילים נושא מורכב וצמודים לשעון, אבל בסדר. יהיו הדברים האלה לחיזוק גדול לכל מי שלומד תורה. כל בחור שידע שכל מילה שיוצאת לו מהפה היא כוח רוחני. אל תחפש שם משהו פיזי. פיזי זה בשכל ללמוד, להבין את התורה, ללבן את הסוגיה, להבין עד הסוף, לעומק הסוגיה. ואתה יוצר משהו חדש, היצירה הזאת היא יצירה רוחנית, היא משפיעה בעולמות רוחניים, ושם בעולמות הרוחניים נגזרים הגזרות, שם נקבעים הדברים. ושיהודי לוקח את הספר האהוב ביותר על בורא עולם, ומתאהב בו, ומתלבן בו, ולומד בו, ומתעסק איתו. היו מתלהטים אחרי, אנשים היו משתגעים, אומר האור החיים, אם היינו יודעים מה התורה, מה לימוד התורה עושה. ולכן יש בה מתיקות, ולכן יש בה ערבות, ולכן יש בה משהו רוחני בלתי מוסבר. וגם אם נלמד את זה שוב ושוב, תמיד נתענג מחדש, ותמיד אין הסוף, ותמיד נשמע איזה וורט מאיר עיניים, ותמיד נלמד ממנה אורחות חיים. באיזה ספר יש את זה, תגידו? אין. זה משהו רוחני, נקודה. יש מה להרחיב, אין לנו זמן, יש לנו מאזינים. מאזין על הקו, שלום.
שלום מאזינה. וברכה.
כן, שלום וברכה.
שלום וברכה.
כן.
קודם כל, ישר כוח על התוכנית, תודה רבה.
בשמחה,
אני רציתי כן. להגיב לגבי ההזנה, ההזנה לדיבור שהוא אפילו לא לשון הרע, זה סיפור שמישהו אחר מספר על מישהו אחר, וזה מה שנקרא רכילות, כי הרכילות...
לא, לטובה, לטובה, רוצים לעזור, לצדקה, כן. לעזור למשפחה מסכנה. מה רכילות?
אוקיי.
להציל אותם.
המקרה הזה, אז המקרה
דוגמה,
הזה,
דוגמה,
זה, זה, לא, שלא, זה לא, זה לא הדעת האדם שמדברים עליו, כי הוא מבחינתו, הוא לא מעוניין בזה.
זאת אומרת, כלומר, זה לא כלומר את אומרת שככה, הדברים שלכם פשוטים. אם זה על דעתו מותר, אם זה לא על דעתו אסור, לא משנה מה התוכן.
נכון, כן.
אוקיי.
זה מה שאני חושבת.
בסדר, עוד מעט נגיע לזה בהלכה.
עכשיו, לגבי גם הבחור הזה ששומע את החברים שלו מדברים עליו, והוא שותק. זה בעצם לא תשמע, לא תישא שם השווא. זאת אומרת שכאילו אסור לך גם לשמוע לשון הרע, אפילו שזה עליך, או רכילות. זאת אומרת,
לא,
גם
לא,
אם מדברים עליך...
לא, לא בטוח שדיברו לשון הרע. לא, אתה בטוח שדיברו לשון הרע, לא אמרו שהוא בחור רע. דיברו עליו בצורה שאם הם היו יודעים שהוא שומע, הם לא היו מדברים בצורה הזאת. בסדר, זה הגדרה. זה לא שאמרו עליו דברים רעים, דיברו עליו בצורה מזלזלת קצת.
אז זה גנבה על דעת, כאילו, שהוא שומע משהו שזה גם לא על דעתו, שגם...
אז אותו רעיון, את אומרת, יודע מותר, לא יודע אסור. תודה רבה, בסדר, עוד מעט נגיע לזה, נלבן את הסוגיה הזאת עד תום. יש לנו מאזין, מאזינים נוספים, שלום. מאזין, כן. שלום לך, לילה טוב.
כן, ערב טוב.
ערב טוב, מי כבודו?
שלום עליכם. אז ככה, קודם כל דיברתי, מתחלתי לדבר על ניקח כוח התורה.
כן.
שמעון פיקופ, החזוני שאמר שהשואה התעכבה שנתיים, שמעון פיקופ.
מה, מה, היה ניתוק. השואה התעכבה שנתיים כי?
השואה התעכבה שנתיים בגלל העמל התורה של שמעון פיקופ. ככה אמר ג'מיס, לפי האורחיים הקדוש, זה דבר מובן. הסתכל באורייתא וברא על מה? שהתורה, הבריאה והתורה, הבריאה כולה כפופה לתורה ולומדיה, זאת אומרת, כל הבריאה, כל הערבים וכל הגויים...
הכל מוכתב מהתורה.
הכל, הסתכל באורייתא.
כן, ברור.
התורה היא השולטת.
אפשר להרחיב בעניין הזה, כמו שאמרתי, עוד ימים ולילות של דיבור ומקורות וראיות, אין לדבר סוף, אבל המהות שבחור יושב ולומד תורה שידע שיוצא לו מהפה כוח רוחני אדיר שמשפיע על כל העולם כולו, גם אם בשכל קשה להבין איך זה עובד, כי עובדה הוכחנו שהכל פה לא שכלי.
כן, נכון. עכשיו, בקשר לשאלה ששאלתם,
כן.
אני חושב ככה, לשמוע... לשמוע, סתם חסרונות של השני אסור לשמוע, אבל אם אדם רוצה לעשות שיוך לעצמו, לבן שלו, אז הוא צריך לדעת מה הולך אצל השני בשביל לדעת שיוך. עכשיו, עוד דבר, גם אם כבר אתה יודע דברים לא טובים על השני, אספר לך סיפור בזמן. החכם בצלו בשאול, הציעו לו, הציעו לו שיוך, והוא לא רצה. אחר כך, אותו שיוך הציעו למישהו אחר. ושאלו את החכם בציון, למה אתה לא רצית? אז הוא לא ענה. אני שאל אותו, באמת, אתה לא רצית? היית צריך להגיד למה לא. אז הוא אמר ככה, מה שאני רואה, אחר לא רואה. אז למה אני אגיד?
וואה, יפה. אבל אומרים בשם החזון איש, אגב, בנושא שידוכים, אם אתה כבר מעלה את זה, שלפני השידוך צריך לומר את כל האמת. גם אם לא נעים, כן נעים, את כל האמת. מה שאתה היית רוצה שיגידו לך על הילדים שלך, אתה רוצה לדעת את האמת הרי, נכון? אתה לא רוצה חלילה לגלות דברים אחרי החתונה. אותו דבר אתה צריך לספר לשני, מה שאתה יודע, לתועלת. מיד שנסגר השידוך, ואומרים מזל טוב, נגמר. מאותו רגע רק שבחים. ככה החזוני שזה. אבל גלשנו לנושא אחר. אז אני שואל שאלה. בחורה מדברת עם בחור. שידוך. פגישה חמישית, האמא אומרת, תעשה איתה שיחת טלפון, אני רוצה לשמוע אותה על הקו.
אז זה מותר.
אבל אם הבחורה הזו הייתה יודעת שהאמא שלו על הקו, היא הייתה מגמגמת.
נכון, אבל בלי שהאמא תשמע, לא יהיה שידוך. בוא נאמר, הבחור הזה מותר לו לשאול...
לא, היה מותר לו אולי להגיד לה, תקשיבי, אמא שלי רוצה לדבר איתך גם כן. האם זה חובתו להגיד לה? ישר, ישיר, להיות כן, להגיד לה, אמא שלי רוצה גם לדבר איתך, אם אפשר, אולי שיחת טלפון ביניכם, אולי שיחת טלפון משולשת.
אי אפשר לעשות דבר כזה.
אז האם זה מתיר לך? אז בגלל זה זה מתיר לה להאזין בסתר? כי זה לא נהוג.
בגלל שבלי זה לא יהיה שידוך. בלי זה לא יהיה שידוך. אם זה, אז כן יהיה שידוך.
אז בשביל שידוך אתה אומר זה מותר. בשביל לעזור לצדקה זה אסור? מה ההבדל?
מה זה לעזור לצדקה?
שמעת את השאלה ששאלנו על הגבאי צדקה? לא שמעת.
לא שמעת.
אז אנחנו הבאנו פה עוד כמה שאלות. טוב, נחזור בקצרה. כן, אישה מספרת לחברתה, תדעי לך, אנחנו אין לנו מה לאכול בבית. אבל אני משביעה אותך בכל שבועה לא לספר את זה לאיש. ואותה אחת ששמעת הסיפור, קוראים לה רחל, בעלה זה הגבאי הצדקה השכונתי. והיא אומרת לו, תקשיב, זאתי מסכנה, אין להם מה לאכול, אתה הגבאי, תעזרו להם. הולך הגבאי לחבריו בעבד הקופה, ואומר להם, זה מה שאשתי שמע ממנה, השביע אותי לא להגיד. עכשיו הם אומרים לו, תשמע, אנחנו לא יכולים ככה לתת כספי ציבור, תרומות של אנשים, למישהי שרק סיפרה את זה לאשתך. צריך באמת לשמוע דברים מכלי ראשון, שיתוף פעולה איתם, לראות באמת שזה הסיפור, זה כספי ציבור. יוזם אותו גבאי שיחת טלפון, של שתי אנשים הללו עוד הפעם, אשתו והיא מדברות ביניהן, והיא מוציאה ממנה עוד הפעם על המצב בבית, וכמה זה, ואין להם מה לאכול וכו', והוא מקשיב לשיחה. כדי לשמוע מכלי ראשון ולחקור ולתחקר. מותר או אסור?
מותר.
מותר כי זה צדקה?
בלי זה, האישה הזאת רוצה שיתנו לה כסף או לא?
לא, היא לא רוצה. היא אומרת שלא, אל תספרי לאף אחד, אל תספרי, משמיע שלא ידעו.
אני שאלת שאלה, הפוך. האישה הזאת רוצה שיתנו לה כסף, שיהיה לה טוב בבית עם הילדים, יהיה אוכל, יהיה הכל, היא רוצה שיהיה.
אם הייתה רוצה, הייתה אומרת, אבל אם היא אמרה שלא.
היא מתפללת הפרנסה לקדוש ברוך הוא, שיתן כסף,
כן.
יזהיר אותה. אז כל הבעיה שהיא לא רוצה, היא מתביישת.
נו, אז האם מותר?
אז היא אמרה לחברה שלה, אז פה זה מותר, מכיוון שבסך הכל יהיה לה טוב מזה, ותשמח.
אז אתה אומר שלדבר טוב מותר להזין.
כן,
לשידור.
לדבר טוב.
לצדקה.
כן.
איפה הקו עובר? איפה הקו עובר? אתה קובע מה טוב ומה לא? אולי משהו שנראה טוב לך, הבאת סיפור מחכם בן ציון, אולי דבר שנראה בעיניים שלך טוב לשני זה רע. מי קובע? מותר או אסור? מה אומר דין תורה?
זה נקודות עדינות מאוד, שזה באמת...
אבל זה השאלות של חיים ומוות. זה השאלות של מלבין פני חברו, לא מלבין, יש פה הדלפות מתוך הקבינט, הדלפות מוועד בית, יושבים ועד בית, עושים כינוס בבניין. הגיעו 10 דיירים מתוך 15. אחד מהדיירים אומר, יש פה שכן, מלכלך, לא יודע מה, מה זה ואלי, מה השפעה עם הזה. הדייר ההוא שמלכלך לא היה בישיבה הזאת. הם לא יודעים מי זה הדייר, לא יודעים שזה הוא, לא הוא, כן הוא. מחר מספר לוי לשימון, תקשיב, ראובן סיפר בוועד בית שהיה ככה וככה וככה וככה, מותר או אסור? זה כולם שמעו. היית יכול לבוא לכינוס ולשמוע את זה גם. זה לא נאמר בסתר.
פה זה לא לצורך.
למה? שיהיה נקי. מפריע לכל הדיירים.
אבל פה אתה, אדם רוצה שידוך לעשות.
אז אתה לוקח אותנו, מחילה, למחוז שלי, החוכמה שלי, תחליט לי מה לטובה ומה לא. עשית אותי כבר איזה סגן בורא עולם, חלילה. אני יודע מה לתועלת, מה לא לתועלת, אני קובע אם זה צדקה, זה ככה, איך? מי יודע מה, אתה יודע, זה נסתרות בלב של האנשים? קשה, קשה לקבוע הלכה על פי זה. צריך להיות הלכה, מותר, אסור, למה, מה המקור, איפה זה נאמר וכולי. חזק ומצא לדברים, בשורות טובות.
טוב, תודה רבה.
מאזין אחרון לשעה הזו, אני מקווה שנספיק. כן, שלום. מה קרה? נותק. אין לנו גם הרבה זמן, אפשר שתי דקות לשעה הזו. טוב, אז אנחנו נספר לכם שעוד שתי דקות יהיה פרסומות, ואז יומן חצות, אתם נשארים איתנו לשעה הבאה. יגיע לפה החברות הרב חיים זפרני, ונלבן ונלמד ביחד את כל הסוגיות מההתחלה ועד הסוף. ממש ממש מהפסוק בפרשת שמות, והיו בימים ההם ויגדל משה ויצא לך ויר בסבלותם ויר איש מצרי מכה איש עברי מאחיו ואיפן כו וכו ויר כי אין איש ויח את המצרי ויתמנו ויח את המצרי ויתמנו בחול. ואחרי זה כותב את התורה ויומר וירא משה ויומר אכן נודע הדבר. אף אחד לא ראה, כתוב בתורה, ויפן כה וכה, ויר כי אין איש. ובסוף נודע הדבר, איך נודע הדבר? מישהו היה שם האזנות סתר, איזה מצלמה? איך נודע? מה היה פה? מהפסוק הזה אנחנו נפתח פה את כל הסוגיה, ראשונים, אחרונים, ובסוף כל מאזין וכל מאזינה ידעו מה מותר ומה אסור בכל העולם הגדול הזה שנקרא האזנות, הקלטת שיחות, העברת שיחה מוקלטת, שמיעה של השכנים מהחלון, מהדלת, לצורך שידוכים, לצורך צדקה, לצורך שכנות, לצורך ועד בית, הדלפות מהקבינט, מישיבות סגורות, מישיבה של ההנהלה בעבודה, וכולי וכולי וכולי. תודה לצוות שלנו כאן, פנחס בינדר הטכנאי, נתי שולמן בהפקה. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, יומן חצות, אחרי זה נשוב לכאן יחד עם הרב חיים זאפרני, כאן בכל חי. לילה טוב למאזינים, סדר רביעי, שווים עוד מעט.
מיד אחרי החדשות חוזרים לסדר רביעי עם אבי ממרן.
חי תמיד איתי כל